יום ראשון, פרשת ואירו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון להשבוע עם דברים נפלאים של הגנצדר גרמלך בידרמן שליטה. אנחנו הרי מתחילים עכשיו את הימי השיבובים. הוא מספר שהוא שמע מאחד, אחד עם הקרב שנסע להשתתח בקברי צדיקים בפולין. הוא הגיע לציון של אבני סוחר בדינו. הוא ראה איזה בחור מבוגר שממש שופח שיח לפני השם. במתיקות מיוחדת, התלהבות גדולה. עכשיו, האברך הזה היה בהלם. מה קרה? הוא הכיר את הבחור הזה, שמשך 10 שנים, המוצב שלו היה מתנהג כמו גוי גמור השם מרחם. והוא נדם לראות את העבודת הקודש שלו. לא יכול לקלוט איך הוא התהפך כל כך. אז שהוא גמר להתפלל, הוא לא הסתפק, והוא שאל אותו, תגיד לי, אתה לא זה וזה? הוא אמר, כן, אני. אז הוא מספר לו, נו, אז איך, אז מה קרה? איך התהפך אצלך כל כך לטובה? אז הבחור אמר לו דבר נורא, אמר לו, אחרי 10 שנים של ריחוק וניכור לכל דבר שבקדושה, גילה לו זה יהודי, כי מסך לפי תומוי, כבר 10 שנים, הדלת בבית של ההורים שלי לא ננעלת. אבל כשהם הולכים לישון בלילה, הם לא נעלים את הדלתות, והכל בתקווה שאולי הבן יחזור, חלילה, שהוא לא ימצא את הדלת, את הבית נעול. אז כששמעתי את זה, אומר, החלטתי, אם כל כך רחיק הולכת להשאיר את הדלתות פתוחות לפניי, אז אני לא אחזב אותם, ואני באמת אחזור וייכנס לדלת להורים שלי ולכאן והשכינה. אומר מיילך, גם קודש ברוך הוא כמובן, מעולם לא סגר את הדלת, הוא יושב ומצפה לנו, הבנים השובבים, ונחזור אליו. ימינו פשוט אלה כבל שובים, מגודל אהבה שלו לבנים שלו, כמו שאמר האתונת ואליור. מעיד אני עליי שמיים וארץ, שהקודש ברוך הוא יושב ומצפה להן לישראל יותר ממה שמצפה אב לבנו שעשו תשובה. ומילא, נתאמץ לא להחזב אותו חלילה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם עוד דברים נפלאים, הסיפור היומי, יש פה דברים של הרב גנזל, מהמבשר, הוא מספר שהוא את הסיפור הבא, הוא שמע מהרב מוטי בנט, הבן של המלחין, איש נשמת המוזיקה החסידית המזוכחת, הרב החוץ לדוב חיים בנט, שהוא שמע אותו, מהרב גוינר בלזר יודקובסקי, שעומד בראש מפעל אנחנו וצאצאינו. מספר שאיזו תקופה מסוימת, יצא לו להיות בבית חולים מפורסם באחד המדינות הרחוקות באמריקה, ויחד עם איזה קרוב משפחה, שהוא הושפד, או ידיד, שם הוא הושפד שם של טיפולים רפואיים לעלינו ולדורסינו. כמו מדובר על בית חולים, בגודל שלי, רחובות שלמים, בניינים, שכונה. ובתוך ככה הרבבות הגויים שמאושפזים שם בשלל המחלקות, היו גם יהודים שהגיעו מכל העולם. איש לרופא המומחה אליו. שאלה בה צריך ללכת. הוא אומר בשבת, שבת קודש, אז כל היהודים מתפעלים ככה, מתקבצים לאיזה מניין, שתיים, מתפלל ביחד. השיר ביחד, שירי תשבוכוי, שירי דבקס לריבון האלומים, רואי פחל בסור מפעילה הזו. בסעודה שלישית, רייב ודרייבין, ישבו ביחד, אחד מהם, חסיד סאטמר, שהבן שלו, יוילי, היה מאושפז שם, היה מיוסר למות מכאב ככה, באחד החלקות שם, ואומר, ריבון של אילום, ריבוני של עולם, תסתכל מסביב, יש פה רבבות של גויים חולים. מה אתה צריך דווקא את היוילי שלי? תביא איזה גויים. עוד איזה אורל, שהוא יאייש את המיטה של יוילי שלי במקומו. אז הרב דקובסקי שמע את זה. וכך מתוך רגע בעיר של אמונה, אז הוא רצה להניח רטייה ללב של אבא המיוסר, שרואה את היסורים הבלתי נסבלים של הבן שלו. הנפש שלו יוצאת כמעט. ואז הוא אמר, תחשבו רגע. הרי הוא ככה פנה לסובבים ושאל, הרי כשקדוש ברוך הוא שולח מחלה ומחוב ליהודי, הוא רוצה שיתעורר לתשובה, הוא רוצה שיפשפש במעשיו, יתקרב עליו. כן, כמו שהגמרא אומרת, אם רואה עוד הם יסורים ובואים עליו, יפשפש במעשיו. ימשפש במעשיו. נו, אז למה הוא מביא מחלות על כל הגויים, הרבים ששכבים פה כל המחלוקות מסביב? מה הוא יכול לרצות מהם? מה הוא רוצה שיעשו חשבון נפש בתשובה שלמה? הוא רוצה שידקדקו, ויקבלו על עצמם להתאמץ יותר בתור התפילה מהסיטרבים? ודאי שלא. אלא מה? למה הוא מביא את כולם מפה מיוסרים וכואבים? מנותחים, מטופלים? טוב, השאלה זה רק ככה שאלה שתחסה את כולם, מה, מה, מה באמת ההסבר? ואז הוא אמר, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא את המחלות לכל הגויים האלה, כי הוא רוצה לתת לרופאים דרך להתייעל, שילמדו עליהם, שיעשו עליהם שטן, שככה ירכשו עוד ועוד מומחיות, ואת הטעויות שלהם, השם הרחם, יעשו עליהם, על הגויים, כדי שכשיהיה לי, הנער מבורופארק יגיע לכאן, לחשבונות שמיים, אז הוא יוכל לקבל את הטיפול המסור ביותר, היעיל ביותר, המקצועי ביותר. אז אמר, תחשבו רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את הבנים שלו, הביא קורונה לכל העולם, ועכשיו הוא רוצה לרפא אותם, אז שלח להם חיסון. אבל מה, החיסון השלם בארצות של גויים, הנסיינים היו גויים, רובם של המדענים גויים. ולמה? למה ברא אותם הקדוש ברוך הוא? למה הוא סובב את כל זה? רק כדי לרפא את בניו שכבר הפיקו כל כך הרבה לקחים רוחנים מהקורונה. והראיה, ראה לארץ ישראל שהמדינה שמתחסנת ביותר בעולם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. הרב יהושע כהן הביא זווית חדשה ומרעננת על השאלה המוכרת. מורדכי, כתב בסוגריים שם בדוי, שם בדוי לאדם אמיתי, החליט שהוא לא מחכה שתצא הכרזה על סגר, אלא הוא לא שלח את הילדים שלו לבית ספר כבר מהיום. זאת אומרת, כמה ימים לפני זה? מה צריך את כל הבלגן, בידוד, לא בידוד? חוכם אין בראשו. עדיף שהילדים ישמעו בבית כמה ימים, אבל אחרי זה יחתוך מעצמו כאב ראש. תרתי משמע. סך הכל טענה מאוד סבירה, הגיונית לכאורה. הוא לא רוצה להכריז על דעת עצמו. הוא מבין שהוא עדיין, לפעמים הוא לא יודע, לא רואה את התמונה המלאה, אז הוא ניגש למורו ורבו. הגאון, הרב רפאי כהן שלי, את המצפת, שואל אותו מה לעשות. אמר לו הרב כהן, שאלה מאוד קשה, פתח את חומש שמות חזון אליהו שבהוצאתו, שם מונח, ומתחיל לקרוא את הפוסוק, מתוך פרשה שקראנו אתמול בפרשת שמואל. ויהי בוהם, הרבי מוהם, ויומוס מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שאבוסום, אל האלוהים מן העבודה. הרב מספר שמשעה שבני ישראל היו משובדים ממצרים, היה שלב שפרעה מלך מצרים מת. זה גרם שבני ישראל יאנחו מעבודה. אז השאלה מתבקשת, אומר הרב כהן, מה הקשר מתחילת הפסוק לסוף הפסוק? למה הם נאנחו? אדרבה, אם הוא מת, הם צריכים לשמוח. אז רש"י על המקום אומר שהוא לא ממש מת, הוא לא הצטרע. ואז הוא היה שוחט תינוקות של ישראל ורוחץ בדם שלהם. אז עדיין נשאלת השאלה בסגנון אחר. אם הכוונה שהוא לא מת, רק הצטרע, אז למה התורה אומרת, ויאנחו בני ישראל מעבודו? הם יאנחו לא מעבודו, הם יאנחו משחיטת התינוקות השם הרחם. אלא אומר הרב כהן, התשובה לזה נעוצה ביסוד גדול. כל עוד שפרוי בריא ולא שוחט תינוקות, אין ספק שהעבודה בפרח קשה מאוד. חומר, בלבני, בכל עבודה בשדה. אבל עדיין, עדיין הוא אומר שלא הורים כוח לסבול. כי כשיש ילדים, יש דור המשך, אז מוכנים לסבול בשבילם, בשקט, את כל הקושי. אבל כשמלך מצרים מצטרע, זאת אומרת שברוי בא ושוחט 300 תינוקות כל יום, כבר אין ילדים, ואין את דור ההמשך, אז ממילא העבודה נעשתה קשה ומפרכת יותר. כבר אין כוח לקום וללכת לעבוד. אין בשביל מי?
וזה מה שהפוסוק אומר, ויהון בני ישראל מן העבודה. כי כשפרעה יורג להם את הילדים, אז גם העבודה הקשה שהם התרגלו אליה, ספגו אותה בשקט. אז אותה עבודה הכבדה נעשתה קשה הרבה יותר, כי הילדים הם העתיד. אם כן אומר הרב כהן לשואל, תחליט מה שאתה רוצה. כמובן אי אפשר להשוות בין גלות מצרים הנורא לקורונה, אבל לעולם לעולם אסור לשכוח את החשיבות והנחיצות של חינוך הילדים בדרך ישראל סבא, שזה בעצם העתיד של עם ישראל כולו. אומר הרב יהושע כהן, רבים שואלים, למה להתעקש להשאיר את מערכת החינוך פתוחה? מערכת החינוך חרדית כמובן. כל כך קשה להבין שיש פה מגפה, למה לא ממהרים להחליט על סגירה וזהו? לכאורה זו שאלה טובה, אומר הרב יהושע כהן, אבל לאור האמור, נראה שיש פה איזו זווית חדשה. דוד שיכולה לתת לנו תשובה טובה לשאלה הזאת. נכון שיש פה מגיפה, אף אחד לא מתכחש לזה. אבל העניין הוא שהחינוך חשוב לנו כל כך, עד כדי שמגיפת הקורונה בלי מוסדות חינוך היא פשוט לא אותה מגיפה. זו מוטציה אחרת, הרבה יותר קשה ומסוכנת. הקורונה הופכת לקריטית וחמורה פי כמה. כשאין אפשרות לשלוח את הילדים לבתי החינוך, ולתלמידי התורה, הם כור ההיתוך של עם ישראל. עד כאן בעניין הזה רבותיי. ואנחנו ממשיכים שיג ושיח ועדיבות תוך הסיישר. יש כאן הוראות, הדרכות ומעשים עם מורן שר התורה אגר קניבסקי שליטה, שנרשמו על ידי נכדו, נאמן ביתר וגון הברי קניבסקי. נכנס אחד, תושב חוץ לארץ, הרב חיים שואל אותו, הוא מספר שהוא נוהג לתת צדקה בסכומים גדולים במשך הרבה שנים, הרבה יותר ממייסר, אפילו יותר מחומש. הוא אומר שהוא נותן 40% בערך, יש כאלה אומרים שזה לא ראוי. האם זה נכון שבאמת זה לא ראוי? אז רב חיים אמר לו שאמת ככה גמור אומר, אתה מבזבז, זה זוקה, היה לבזבז יותר מחומש, אז אם יעלו לתת יותר מ-20%. אבל השואל אומר, העניין יש לי מספיק עזב לעצמי, לא חוזר לי כלום. אבל מכיוון שיש לי ילד חולה ועוד צרות בבית, אני מפחד, אולי הסכויים הגדולים שאני נותן לצדוקה, כתרוג עליי בגלל שזה איזה גיא וכאילו אני מסודר בחיים. אולי זה מה שגורם לי את כל הצרות. רב חיים שמע את הטענה, אמר לו, זה כתרוג, אברהם, זה זכות. ואם באמת יש לך את היכולת לתת ברווח יותר מחומש, יש לזה יתר, כמו שרב חיים כותב, באבס חסד, אתה יכול להמשיך לתת יותר מחומש. באמת גם ככה כבר רב חיים כתב בספרו דרך אמונה, משמע שאם יד אינו ייתן משגת, חייב ליתן אפילו יותר מחומש. אפילו שאסור לבזבז צדוק יותר מחומש, אז רב חיים סובר שאם קיים עניים לפניו וידו משגת, אז מותר. כל העניין הוא שלא יבזבז את הנכסים והוא בעצמו ייהנה, שזה אסור. ככה גם דעת הגויין. דווקא אם אדום עוסקת ברווח, אבל שלוש צריך לדחוק את עצמו, אז זה בסדר. ואנחנו משיכים רבותיי עם השוט היומי. שאלה משולחנו של הרב הגויין, רמות חלק שבר פות שליטה. דוד מקווה על עצמו בזמן הגפת הקורונה, שכל יום שהוא קם מרגיש בריא, אחרי שבאמרו את דיאני, להוסיף איזו הודעה מיוחדת. מודה לפניך שלא חליתי בקורונה, וכשם שעד עכשיו שמרת עליי, כן תשמרני שלא אוכלה ולא אכנס לבידוד. מחמת הסובבים אותי. אמר לו חבר שלו, איך אתה מודה שאין לך קורונה? אחרי שאנשים שנדבקו ועדיין לא מרגישים את זה. לוקח כמה ימים עד שמרגישים. אז אולי בזמן שאתה מודה, אתה כבר נדבק ונמצא שזה תפילת שווא. אז התשובה אומר הרב שוורצבוט שמנהג יפה נוהג דוד, ובוודאי מישהו בריא, אם אין לו ראוס, אין לחוש שהוא נדבק, אז הוא בחזקת שלא נדבק, והשם ימשיך בריאותו. וראוי לי להוסיף בבקשה הזאת גם על עצמו וגם על כל עם ישראל, שהשם ישמור אותנו, כל נגע ומחלה לו, והעיקר מבעלת המגפה. לפעמים הבידוד והבעלה שמסביב, הם קשים יותר מהנגיף עצמו. והשם יגל אותנו ויושע אותנו בישועה מתי. אנחנו ממשיכים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפרימי. מדוע שקל בדעתו המגמישורים ובשמש ודרום זצל להפסיק את הדרשות שלו? הגמור שלנו בסוף עם דפנון אומרת, שמתוך שלא ילשמור, בוא לשמוע. בספר כמות נשאר אל רוב, הוא מביא דברי הגמורה האלו, שמובאים גם במסכת סנהדרין, בספר ראיה, אומר וידום הרב, לא אלו נעשה קודם בתור ובמצוו, אפילו שלא לשמוע, שמתוך שלא לשמוע, בוא לשמוע, ומוסיפה הגמורה בסנהדרין, שבזכר 42 קורבנות שיקריבו בולות, זוכו ויוצא מנורות. אחת מהתשובות שלו למד הנציב מוולוז'ין, הוא בא בשוס משל דובו, ואמר חז"ל איזה דיוק מעניין, ידוע שהעולם רגיל לפרש מה הכוונה מתוך שלא ישמו בו לשמו, שבסוף הוא ילמד לשמו. אם זה הפירוש, הרי אדם שכל לימוד שלו באמת יש שלא לשמו, אז זה לא עולה לרצון. אבל אם פה רואים דברים אחרים, אומר הנציב, שמה זה שמתוך שלא ישמו בו לשמו, זאת אומרת שהוא זוכה שיצא מן הדור שהוא יעשה לשמו. כמו שבו לו כי קריב את הקורבנות והוא ודאי עשה את זה שלא לשמו, ובכל זאת הוא זכה ויצא מן הרות שהיא עשתה לשמו. רובן קרלינשטיין מספר על הרבשה משבדרון, המגיד המפורסם. פעם נכנסו בו עברי מחשוב שאולי כדי שהוא יהיה ראוי לדרוש להטיף ברבים, צריך שהוא בעצמו יהיה מקיד דעת ובר ליבוב, שיהיה ראוי, שיהיה ברוכי. לא יתערב בדרשות שלו שום רגש זר. מגיעה של כובד, גבר, ומי יודע, חשב לעצמו, אולי חסר בנקיז שלו, אולי חסר משהו בלשמו. הגיעו דברים מדי כך שהוא חשב בדעתו להפסיק לגמרי את הדרשות. שמע זה איזה גר חוזד אחד מהמכרים שלו. אז הוא אמר לו, דברי הגמורה, לא יהיה למעשה את עוד המצטור והמצוות, אפילו שלא לשמו, שמתוך שלא לשמו, בוא לשמו. אז הוא אמר לו שהוא שמע בשם אחד הגדולים שהוא פירש ככה, גם אם אתה עצמך עושה את זה שלא לשמו, אבל אם מתוך הלשמו יבוא לשמו, זאת אומרת שתגרום לשני שיבוא מזה לידי לשמו, על זה אמרו, לאוי לאום יעשה קודם. אז אמר אותו חסיד לרב שולם, אם אתה חושש על עצמך שאולי חסר בו לשמוע, אתה צריך לדעת, שאם אפילו יהודי אחד יתחזק מהדרשות שלך, ויתרור על ידיך לעבוד את השם לשמוע, די בכך כדי לחייב אותך למסור את הדרשות ברבי. עד כאן בעניין הזה. וסיום רבותי התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון רב שלמה ברבדי זצ"ל, בעל איפה שלמה, איפה שלמה, איפה שלמה, של דרוש הגרו. אז יש ספר שיחות שלו, שיחות הגרש ברבדי, שהוא אומר, לא מספיק שיש אמונה בלב, צריך לשלוט באמונה. לדוגמה, קשרים למישהו, הקו תפוס, ואתה כועס, מה אתה כועס על בזק? יש בעל הבית לעולם. אבא מבקש מהבן שלו כוס מים, הילד מביא, שופך אותה עליו, אבא צועק, מה אתה כועס? כל מה שקורה זה לנו זה מהשמיים. תודה רבותיי לחיות באמונה, שבאמת כל דבר ודבר זה מהריבונו של עולם. אז אם אלה גם לא נתרגז, כי דברים לא מתרחשים, כפי רצוננו. והבול יתאר, הבול יתאר מסיים בידי. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות, בכל טוב סלע.